טוב, אנחנו לומדים 8 פרקים לרמב״ם, הקדמת הרמב״ם למסכת אבות. דיברנו על הצורך של הרמב״ם להקדים הקדמה בכלל למסכת אבות, מסכת מאוד יסודית, קראנו לה מועט המחזיק את המרובה. דברים תמציתיים של חכמנו זכרונם לברכה, דרך ישרה שיעבור לו האדם, דרך מדויקת שיעבור לו האדם, דרך המידות המתוקנות. והרמב״ם, בגלל החשיבות המרובה של המסכת הזאת לתיקון המידות של האדם, רואה צורך להקדים להקדמות, ואנחנו כרגע נמצאים בפרק הראשון. כאן עוסק הרמב״ם במיפוי כוחות הנפש. לפני שמתחילים לעבוד, לתקן את המידות, צריך להכיר את כוחות הנפש, איזה כוחות פועלים בנפש. בפעם שעברה דיברנו על נרן חי, זוכרים את המושגים האלה? נפש, רוח, נשמה, חיה ויחידה. חיה ויחידה זה משהו ששייך לעולמות נשגבים, ומה ש... מה? כן, אז אנחנו כאן לא לומדים כך. לא, זה... כן, ואנחנו מתעסקים בחיבור שלנו, מתעסקים בעיקר בנפש. לא ברוח ולא בנשמה, אלא בעיקר בנפש. אלה הם כוחות החיים המחוברים אל הגוף. החיבור הזה בין הרוח לבין הגוף, הקו העדין הזה. מה? כן, אבל הגוף עצמו זה ממש האנטומיה, זה הפיזיולוגיה, הגוף עצמו זה הקיבה, המעיים וכולי. אנחנו כאן מדברים על הכוחות שמפעילים, כן, כוח הזן, כוח הרעב, הכוח שמתגרה, הכוח שגורם לאדם לרצות לאכול וכולי. בסדר? ובפעם שעברה דיברנו בעיקר על חלק, בעיקר הרמב״ם העריך להוכיח לנו שנפש האדם היא אחת. נפש האדם היא אחת, המשמעות שכל החלקים כולם הם מחוברים ביניהם, יש ביניהם קשרי גומלין, ויש להם גם איזשהו מרכז שמחבר אותם. כל החלקים כולם מחוברים, נפש האדם היא אחת, וזוהי נפקא מינה מוסרית מן המעלה הראשונה. כי אם אנחנו אומרים שחלקי האדם, נפש האדם מחולקת, אז האדם יכול להגיד לעצמו, טוב, אני לומד בערב, תורה או כל דבר אחר, אבל ביום אני מתנהג בצורה מושחתת. תלוי באיזה כוח נפשי אתה פוגש אותי. עכשיו, בזמן שאתה פוגש אותי ברחוב או בזמן המסחר, הכוח הדומיננטי בי זה כוח האש, זה כוח הלהבה, הכוח הזה שרוצה להרוויח ולהסתכר, ואני יכול לרמות חופשי איך שאני רוצה, יכול לגנוב, יכול לגזול. אתה פוגש אותי עכשיו בקונצרט, אני כולי מלא עדינות וכולי. זה יכול להסביר, אולי אי אפשר להסביר, אבל חלק מהתופעות המזעזעות שאנחנו קוראים שהתרחשו בשואה, זה שהגרמנים ממש מהם, כן, היה להם איזה מין תחביב כזה, לשמוע מוזיקה קלאסית בדרך שהיהודים ילכו לתאי הגזים עם איזו מוזיקה קלאסית. כן, זה בדיוק הראשית גויים המלאק, החצייה הזאת בנפש. מה זה קשור? זה שאני רוצח פה עם לאהבה שלי לשמיעת מוזיקה קלאסית. אז הרמב״ם אומר, נפש האדם, אפשר לקלקל את זה, אבל נפש האדם היא אחת. ודאי וודאי, נפש האדם מישראל היא אחת, היא מאוחדת, ויש גם הזנה הדדית. ולכן עכשיו זה יהיה מאוד מעניין לעבור על כל כוח וכוח שהרמב״ם כאן מדבר עליו, ולראות איך הדבר הזה בא לידי ביטוי. באיזה אופן בא לידי ביטוי העובדה שנפש האדם היא אחת, בכוח הזן, בכוח המרגיש, בכוח המתעורר וכו' וכו'. אז נדבר מה הדבר הזה קצת היום. ואשוב על כוונתי, אני קורא בעמוד קנ"ח שתי שורות מלמטה, במהדורה של מוסד הרב קוק. ואשוב על כוונתי בחלקי הנפש ואומר, החלק הזן ממנו, הכוח המושך והמחזיק והמעכל והדוחה למותרות והמגדל והמוליד בדומה והמבדיל הלחות, עד שיפריש מה שצריך להיזון בו ומה שצריך לדחותו. והדברים האלו שבעה כוחות, ומה יעשו ואיך יעשו, ואיזה דברים פעולתם יותר נראית ויותר נגלית, ומה מהם נמצא תמיד, ומה יחלה מהם מזמן קצוב, זה כולו ראוי במלאכת הרפואה, ואין צורך לזה בזה המקום. כן? כלומר, הרמב״ם לא נכנס כאן לפירוט פיזיולוגי של הכוחות, אבל הוא מסביר לך מה תכלית כוח הזן. כוח הזן זה בעצם הכוח שעסוק בגדילה, גדילת הגוף, ההולדה, כל הדברים שקשורים להתפתחות הפיזיולוגית שלנו. מה הכוח הזה, באיזה אופן בא לידי ביטוי העובדה שנפש האדם היא אחת בכוח הזן? אז בואו נראה. קודם כל רואים שהקדוש ברוך הוא מתייחס אלינו סביב החלק הזה בצורה מאוד מאוד מעניינת. כן? האוכל שאנחנו אוכלים כבני אדם מאוד מאוד מטרידה אותנו משהו מאוד מאוד פשוט, כלומר שנראה מיותם. מאוד מטריד אותנו איך האוכל ייראה. מה זה משנה איך הוא נראה? אוכלים, נכון? טעים או לא טעים? תגיד, טעים או לא, אם טעים, נגמר הסיפור, לא משנה איך זה נראה. בוא נקבץ את הכל לתוך טבליות כאלו של זה, וכל אחד יבלע, אתה יודע, נרד לחדר אוכל כדי שנרגיש שהלכנו, כל אחד יחכה לו איזה טבלית של עצות, קשרות, שיספקו את כל האנרגיה, יכניס לפה, נמצאות, ונעלה חזרה לבית המדרש. לא, 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 זה האוכל חשוב לנו מאוד, שהוא יהיה בצורה אסתטית, יוגש, ומרכיב שלם של ריחות ומראות, ויש פלפל אדום ופלפל צהוב ופלפל ירוק ופלפל ירקרק, הכל ככה בגוונים וגוונים וגווני גוונים. את מי זה מעניין? את הבהמה מעניין איך נראה האוכל שלה? זה אם לה ככה, אחרת, זה לא, זה בכלל לא מזיז לה. את האדם זה מעניין, כי כשאנחנו באים לאכול, אנחנו באים לאכול עם כל הנפש, וכל הנפש כוללת גם צדדים אסתטיים, צדדים תרבותיים, צדדים רוחניים. אז כן, זה מאוד מעניין אותנו איך האוכל נראה.
אבל רק אם אתה אומר, אם זה רק נפש, גם לחיה יש נפש.
לא, זה מה שהרמב״ם בפרק הקודם אמר, סליחה, בפסקה הקודמת אמר, שהמילה החמור ניזון והמילה האדם ניזון, זה רק שיתוף השם בלבד, אבל באמת זה עולמות אחרים לגמרי, כי נפש הבהמה היא לא, אין לה חיבור, אין לה כוח שכלי גם, אז מילה אין לה חיבור לשאר הדברים. אבל אצל האדם, אני מגיע לאכול, לחדר אוכל, עם כל מה שלמדתי בבית המדרש, עם כל המידות המתוקנות שלי, או הפחות מתוקנות, עם כל הידיעות שלי. האדם אוכל. לא כוח הזן אוכל, אלא האדם אוכל דרך כוח הזן. אז זה מאוד מעניין אותי איך אני נראה. ואיך האוכל נראה. ופעם שעברה גם נתנו דוגמה. לפעמים, אם האדם בעצמו יכניס משהו לפה ויוציא, זה כבר יגעיל אותי בעצמי. אבל זה אתה, זה האוכל שלך, זה הרוק של אפו, זה לא מישהו אחר. כן, כן, אבל זה שים בצד, לא, לא רוצה. נכון, נכון מאוד. עכשיו אנחנו נגיד דבר תורה לראש השנה, לטובת מאזיננו בבית. כתוב, על סמך הדברים שאתה אומר, עיוור, הגמרא אומרת, הוא אף פעם לא שבע. חלק מהלכות שבת, זה שיהיה אור. נכון? בנרות שבת. חלק מהטעמים של נרות שבת, זה, יש טעם אחד שזה כבוד שבת, יש טעם שני שזה עונג שבת. איזה עונג שבת יש בזה? שאם אדם אוכל בלי שהוא רואה, הוא לא, הוא פחות שבע. על זה אנחנו אומרים, שבעינו מטובך בתפילת שבת. כי כל מה שהקדוש ברוך הוא עושה זה טוב. הכל טוב. אבל אנחנו רוצים גם טוב שאנחנו רואים אותו. כי יש טוב שאנחנו לא רואים, זה נראה לנו כרע. אנחנו יודעים, כל מה דעביד רחמנה לטב אביד. אז אנחנו אומרים, שבעינו מטובך, שנהיה שבעים מהטוב. בסדר? וזה מה שאומרים בראש השנה, שתהיה לנו שנה טובה ומתוקה. מה זה מתוקה? כי טובה היא בכל מקרה תהיה. כי כל מה שהקדוש ברוך הוא עושה, הכל לטובה. כמו אנחנו משגם זו. אנחנו רק אומרים, אנחנו רוצים גם שנרגיש את זה, שיהיה טוב ומתוק. יופי. אז הנה ראינו דבר אחד שבו בא לידי ביטוי, העובדה שכוח הזן הוא כוח שלא רק מגיע לבדו, אלא גם מגיע עם כוחות נוספים. הזכרנו את הריח, הזכרנו את המראה. את האסתטיקה. ממילא זה ברור שהתורה תצווה אותנו על האוכל. תגיד לנו התורה, אתה יהודי נכון? מעם ישראל? יש לך נפש מסוימת, אני מצווה עליך לא לאכול דברים מסוימים. זה לא מתאים לך לנפש. זה יכול לקלקל לך את הנפש. זה יכול להכניס לך בנפש, לדוגמה, אכזריות. אז לכן אל תאכל מה? נמר. דווקא נמר.
דווקא.
אתם יודעים, נמר זה כתוב, אבי עזקה נמר, נכון? נמר זה חיה חוצפנית. פעם מישהו הראה לי סרטון שנמר מנסה לטרוף ג'ירפה. טופס על עץ, מנסה לטרוף אותה. עזות כזאת. מה אתה נוגע בג'ירפה? מה אתה יודע? אתה כזה קטן, הוא טופס על העץ, היא ראתה אותו בו. אז אבי עזקה נמר, עזות הקדושה. אבל עוד לפני שאתה מגיע לנמרים והראיות, יש דברים יותר פשוטים, שזה דם. לא תאכלו, נכון, לא תאכלו את הדם, לא תאכלו על הדם. תורה מצווה אותנו להוציא, להפריש, להפליט את הדם. כן, כן. להפליט את הדם מן הבשר, כי הדם הוא הנפש, ואם אתה תאכל דם, אתה עלול להיות חס וחלילה אכזרי. אז התורה מצווה אותנו על כל מיני סוגי מאכלים שלא מתאימים לנפש שלנו. באמת, המכנה המשותף של רוב הבשר שאנחנו לא אוכלים, זה שהוא בשר של חיות טורפות. מה אנחנו לא אוכלים. מה שאנחנו כן אוכלים, זה בשר של חיות צמחוניות.
יש איתה תילוף לכלבים שרוצים להפוך את הכלב לאכזר, לתת לו בשר חיים.
כן, זהו, ואז הוא...
אחרי
אותו לא. ואי אפשר לאלף אותו אחרי זה חזר. הוא נזכר ב... אבות, 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 אבותיו שהיו פעם, לפני שהם היו מבויתים. כן, היה לי פעם כזה כלב. אז לכן, התורה מצווה אותנו גם על הדבר הזה, על סדרי המאכל. לכן, צריך להבין שכשיהודי ניגש לאכול, זה לא יכול להיות סתם. זה לא יכול להיות סתם. כשאני רואה כל מיני מקומות שמעל ה... כמו בילוי שמעל הכותרת שלהם כתוב, מסעדת, אני יודע מה, אכול כפי אכולתך, מלא את בטנך עד שתתפוצץ. יש כל מיני מקומות כאלו שאתה משלם של סכום מסוים, קבוע מראש. כן, סופר תעמיסו, אתה כאילו... אנשים יש להם קטע כזה, שילמתי 50 שקל, בוא נראה כמה אני יכול לדחוף ל-50 שקל. ככה יהודי לא אוכל. יהודי לא אוכל, זה ככה, זה לא צורת אכילה של יהודי. יהודי אוכל כשהוא צריך. לפעמים צריך גם להרחיב את הדעת, ללכת לאיזשהו מקום, כשר, מלמדרים וכו', אין בעיה, מצוין, תבוא לברכה, אבל לא אוכלים, נקודת האכילה לא מתחילה מהבטן, מתחילה מהדעת, מהדעת. אז אוכל יכול להיות כלי גם לקירוב, קירוב לבבות, לפני שהאדם אכל, יש לו שני לבבות, אחרי שהוא אוכל הוא נרגע, יש לו לב אחד, אבל כל, ככה גמרא אומרת, שלפני שאדם אוכל, יש לו שני לבבות, הוא לא רגוע במילים שלנו, אני אגיד עכשיו, אני לפני ארוחת ערב, אני מדבר איתך, אני מדבר איתך, אבל אני כבר חושב, מה למטה מבשלים במטבח, מה קורה, שלא... כן, אבל אחרי שאני אכלתי, יש לי זמן, אני רגוע, בסדר, אני יכול. אז לכן, צורת האכילה שלנו צריכה להיות באופן הזה. באופן הזה. מכובדת, נקייה, אסתטית, יש הלכות... הלכות שקשורות לסדר הסעודה, יש הלכות שקשורות לאסתטיקה בסעודה, מים לפני, מים אחרי, נקיות, נעימות, כן, ככה דרכם של ישראל קדושים. וכמובן שגם כל הברכות קשורות לזה. הברכה זאת העובדה שאני ניצב בפני אוכל, ואני מבין שבתוך האוכל הזה ישנו שורש רוחני שמחיה אותי, נקודה רוחנית פנימית שמחיה אותי, ובברכה אני מוציא אותה כלפי חוץ. אז צריך לכוון בברכות. אתם מכירים את בוכתה? בוכתה, בוכתה. בוכתה השם אלוהינו מלך העולם. בוכתה. המון בוכתות יש לנו במשך היום. בוכתה לימין ובוכתה לשמאל, אבל צריך להגיד ברוך אתה. לאט לאט, בנחת, ברכת המזון, לברך מהסידור, מהברכון. ברכה חשובה, יש בה גם שבח הארץ, גם פרנסה, גם תורה, גם ברית, הכל יש בה, דאורייתא. אז כל הדברים האלו בעצם יוצא שסביב המזון, הרבה מאוד בחלקי הנפש העליונים שלנו באים לידי ביטוי. מה עושים במקדש? אוכלים. מה אוכלים על האש? מה עושים בפסח? אוכלים. מה אוכלים על האש? מה, אנחנו העם שאוכלים? כן, אנחנו העם שאוכלים, אבל אנחנו יודעים איך לאכול. כי נפש האדם היא אחת. מגיעים עם כל הרוממות הגבוהה שלנו ומצליחים להוריד אותה עד לחוש האכילה.
רגע, זה שהזכרת
על החלק
ברכת המזון?
כן.
יש משהו כזה,
נגיד,
צודק?
זה הברכה היחידה ברכת המזון? ברכת המזון, היום, בימינו, כן, שבימינו, ברכת המזון, בוא נגיד ככה, רוב הברכות הם דרבנן. אדם מברך ברכות רק כשהוא מקיים מצוות עשה מן התורה, אבל גם כשאדם מקיים מצוות עשה מן התורה, אז לא ברור שלך לברך לפני. אבל ברכת המזון זה פסוק בתורה, ואכלת ושבעת וברכת את השם אלוהיך, לארץ טובה אשר נתן לך. זה ממש פסוק מהתורה, וזה משהו יומיומי. בכל יום אדם יכול להתחייב בברכת המזון, ויש בה את כל השפע. הכוונה בעיקר על שלושת החלקים הראשונים, התוספות אחר כך זה הרחמה. כן, כן, אבל...
זה אומר שאנחנו אמורים לפחות פעם אחת ביום, ואם אני לא רוצה, אני מחויב
על ידי תורה? לא. אתה לא מחויב לאכול לחם פעם ביום. אתה לא מחויב. מחויבים לאכול לחם זה בשבת, כדי להתחייב כזית פת, ודאורייתא יש לנו בסך הכל פעמיים בשנה, כזית פת בסוכה בלילה ראשון, וכזית מצה בליל הסדר. אז זה ממש חובה, ואז גם מברכים על זה. שיר קדשנו את הרצון לישון בסוכה, שיר קדשנו את הרצון על אכילת מצה. כל שאר הזמנים, ובשבת, כל שאר הזמנים אתה לא חייב. אבל אם אדם, אל תגידו לי שזה לא עובר לכם בראש, מגיע לחדר אוכל, ודווקא בא לו לאכול לכם. אבל אומר, אך, אין לי כוח לברך עכשיו. יאללה, נוותר על זה. זה הטעות. אתה רוצה לאכול לחם? תאכל לחם. ותברך כמו בן אדם. עכשיו אני אגיד לכם אותנו, זה שמאוד מאוד חשוב לאכול לחם בבוקר. זה כבר לא קשור אולי כאן, אולי זה כן קשור. פת שחרית. חשוב מאוד לאכול לחם בבוקר, שאדם יהיה לו אנרגיה לכל היום, ללמוד תורה, לעבוד, לעמול. אז שלא ימנע האדם את עצמו מאכילת לחם, כי הוא לא רוצה אחרי זה ללכת הברכה הארוכה הזאת. אלא להפך, אתה רוצה לאכול לחם מצוין, אז זכית בברכה. בסדר? כן. אני שומע את זה גם לפעמים הילדים. או, רוצים מאוד. בסדר. כן, אז זה לגבי החלק הזה. כן, צריך להתייחס אליו בכבוד. אם ככה, תת לו את הכבוד המגיע לו, ולאט לאט לעדן את האכילה. באמת יש גדולי ישראל שצורת האכילה שלהם היא כבר שונה משלנו, משה רבנו לא אכל בכלל, 40 יום. הנשמה, הנפש לאט לאט התגברה, גם הצורך באכילה, הוא נהיה יותר מדויק ויותר מדוד. דור המדבר, אכלומן, יש כל מיני וריאציות של אכילה. יש אכילה, מה שהגמרא קוראת אכילה גסה, ויש אכילה עדינה. יש אדם שמרגיש פחות צורך באכילה. נגיד אומרים במליצה על היחס בין תשעה באב ליום כיפור. שבתשעה באב, למי יש חשק לאכול? זה כזה דיכון. וביום כיפור, מי בכלל צריך לאכול? אם אדם, נגיד, ביום כיפור, הוא באמת עובד, עבודת התפילה וכו', לא מרגישים את הרעב, זה לא... אתה נמצא ב... יכול להיות באיזשהו עולם אחר, כי הנפש משפיעה גם היא. אז לכן, הרמב"ם כאן מלמד אותנו שנפש אדם היא אחת, וקודם כל בא לידי ביטוי בכוח האכילה. אנחנו אוכלים מכל כוחות הנפש, דרך הכוח הזן. אבל כל כוחות הנפש אוכלים. החלק הבא הוא החלק המדמה, אומר הרמב"ם. והוא הכוח אשר יזכור רישומי המוחשים אחר העלמה מקרבת החושים אשר ישיגום, וירכיב קצתם אל קצתם, ויפריד קצתם מקצתם. ולזה ירכיב זה הכוח מן עניינים אשר ישיגם, עניינים אשר לא ישיגם כלל, ואי אפשר להשיגם. כמו שידמה האדם ספינת ברזל רצה באוויר, והאדם שראשו בשמיים ורגליו בארץ, ובהמה באלף עיניים, על דרך משל, והרבה מאלו הנמנעות ירכיבם הכוח המדמה וימציאם הדמיון. ובכאן תבוא מדברים הטעות המגונה הגדולה אשר בנו עליה פינת התעתם בחלוקת המחויב והאפשר והנמנע, שהם חשבו או הביאו בני אדם לחשוב, כי כל מדומה אפשר ולא ידעו שזה הכוח ירכיב עניינים שמציאותם נמנע כמו שזכרם. טוב, כוח המדמה הוא כוח מאוד מאוד מרכזי שצריך להרחיב עליו את הדיבור, כי אנחנו נמצאים בתוך תרבות שהיא מאוד מאוד... כן, המדמה זה... רבי נחמן אומר שזה אחד הכינויים של ה... לשטן יש לו כל מיני כינויים. בזוהר כתוב שאחד הכינויים של השטן זה חינם. ורבי נחמן אומר שאחד הכינויים של השטן זה מדמה. זה כוח. כמו כל כוח, אפשר לקחת אותו לחיוב, אפשר לקחת אותו לשלילה. אבל קודם כל בואו נבין מהו הכוח בעצמו. מה זה כוח המדמה? אני עכשיו יכול לדבר איתכם שיעור הכנה לחתונה. בסדר? כולם פה רווקים, נכון? נמצאים פה הרוב. כל הנשואים בטח... הוא כבר לביתם. אז אני יכול לדבר איתכם עכשיו שיעור הכנה לחתונה, מה צריך לחשוב, נגיד לחופה. שיעור הכנה לחופה, החתן, והקלה, והנומה, והסידור, והברכות, וכו' וכו'. נכון? אז זה יהיה נחמד. אתם תקשיבו בטח, ויהיה שיעור מעולה. אבל אני יכול עכשיו לתפוס פה איזה מישהו, להגיד לו, בוא ביחד איתי נדמיין את החתונה שלך. איזה יופי, אתה תהיה לבוש בחליפה. אני בחליפה, לא מתאים לי, איזה מצחיק זה. וניקח אותך, איזה אולם תתחתן בעולם הזה, איזה מנגינה נשים, איזה שיר. שיר, את השיר הזה, אתה מעולה. ממש ניצור תמונה דמיונית, הנוכחות שלך בחתונה, הנוכחות של אותו אדם שאיתו אני עובד בחתונה, תהיה, אתה תהיה שם. יש מצב שאפילו אתה תתחיל לחייך, אולי אתה תתחיל לרקוד כאן. כלומר, כוח הדמיון זו היכולת לקחת מחשבה מופשטת ולהלביש אותה על המציאות. בצורה חיה. כן? לדמיין סיטואציה. לדמיין מצב. זה כרוך מהרבה מאוד מחשבות שיש לי לפני כן, דעות, ואני עכשיו גם מדמיין אותן. כן? מתאר אותן. בעצם, הדוגמה הטובה ביותר לכוח הדמיון זה חלום. חלום. אדם הוא חולם חלום. אז מה קרה בחלום? אני הייתי, נסעתי על אופנוע ורדפו אחריי, ובאתי, ועליתי על הר וירדתי. אדם מתאר סיטואציה, ולפעמים גם תוך כדי הסיטואציה הוא אפילו מתעורר מהחלום וזה משפיע לו על הגוף. אבל גם אפשר להשתמש בכוח הדמיון בהרבה מאוד טכניקות. היום יש גם טכניקות טובות של דמיון מודרך, שבהם פועלים על האדם לדמיין דברים טובים, לדמיין נקודות טובות, ומשם ככה להתחיל. אפשר לעבוד עם זה, לעשות עם זה עבודה על התפילה, ועוד כל מיני דברים. זה תחום מפותח היום יחסית. זה כוח עצום. רק מה? שהכוח הזה הוא בקלות יכול ללכת למקומות הכי נמוכים. בקלי קלות. אופס, הוא רואה משהו וכבר הוא מדמיין. כבר הוא משלים כבר את החסר. ולכן זה מאוד 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 תלוי מה אנחנו רואים. וזה מאוד מאוד תלוי גם מתוך מה אנחנו רואים. כלומר, מתוך איזה עולם אנחנו יוצאים כדי לדמיין.
אז איך יש את האנשים שהם לא מבדילים בין דמיון למציאות? כאילו, מה שאני בא...
אתה מדבר על אנשים שיש להם בעיה, שהם... זה באמת, אתה רואה כאלה.
חריג, כן.
נכון.
איך זה יכול להיות שאדם, בן אדם, כן, כל הכוחות נפש שהשם השפיע לכל המצוא, לא הופכים
את הדמיון. יש מחלה כזאת שהדמיון, הוא מתגבר, ואז בן אדם מתחיל לדמיין, כל מיני שרוטפים אחר ה... שהוא מאוים, יש כאלה שפתאום שומעים קולות. טוב, זה אנשים ש... טוב, יש מחלות. צריך לטפל באנשים כאלו, לשלוח אותם לרופאים מתאימים. אבל כוח הדמיון הוא קודם כל כוח של אנשים בריאים. הוא כוח בריא. רק השאלה, והיא מאוד מאוד חשובה, מתוך מה אני יוצא לדמיין? מתוך מה? כלומר, שני אנשים ילכו ויראו הר. מישהו אחד, נגיד ילד, שבדיוק למד בתלמוד תורה למעמד הר סיני, יגיד לאבא שלו, הנה הר סיני, בטח משה רבנו עמד כאן, בטח אב ישראל עמדו כאן, הוא ידמיין, זה בדיוק מסתדר לו. כי העולם המחשבתי שלו, העולם הרוחני שלו, כרגע שרוי במתן תורה. אבל מי שעכשיו, לא יודע מה זה, מישהו אחר שקרא...
לא, אותו ילד, אבא עכשיו, דמיין אתה...
כן, ואבא ידמיין שזה הר של המילואים, זה גם דמיון טוב. ומי שאחר, שלא יודע מה, הר הזה מזכיר לו איזה מופע שהוא היה פעם באיזה הר, אז הוא ידמיין את המופע. כן.
לכן
אומרים
שמדברו שהמשורה של אדם
נמצא
שם,
אדם נמצא. חזק וברוך, מי זה אומרים? בעל שם טוב. בעל שם טוב, עכשיו אנחנו מוצאי חיי אלול. בשם הבעל שם טוב, במקום שמחשבתו של האדם נמצא שם, שם הוא נמצא, נכון. כן, האדם הוא... מחשבתו של האדם גם גוררת בעקבותי הדמיונות. לכן, זה מאוד מאוד חשוב, העולם השכלי שאנחנו משורים, והנה אנחנו כבר עונים על השאלה, איך כוח הדמיון קשור לנפש האדם יחד. הוא קשור. הוא קשור מאוד. הוא קשור. אתה מדמיין משהו חלק מהעולם התרבותי שלך. איזה תוכל לדמיין? אתה לומד, אנחנו לומדים דברים, פוגשים כל מיני תכנים, ואחרי זה אותם, הגוף שלנו מדמיין, בין אם זה באופן מודע, בין אם זה באופן לא מודע, על ידי חלום. אומרת הגמרא, לעולם לא יערר אדם בלילה, שמא יבוא, לא יסחה, לא יערר אדם ביום, שמא יבוא לידי תומת קרי בלילה. כלומר, אם במשך היום אתה תעסיק את הראש שלך בכל מיני דברים לא טובים, תיפגש בתכנים שליליים, יש מקום להניח שבלילה אתה גם תדמיין אותם. וזה יפעל עליך, גם על הגוף. כן? אבל אם אדם, כל חייו, או כל רוב יומו, עסוק בדברים חיוביים, אבל נצליח לדמיין אותם בצורה הזאת. זה כוח עצום. לאן לקחו אותו היום? מה? כן, בדיוק. כלומר, בואו אנחנו נעזור לך לדמיין את כל הדברים הכי מבריקים, הכי נוצצים, בלי שום עומק, בלי שום התבוננות פנימית, בלי שום עמל, אלא רק לדמיין ולדמיין מה שהרב כותב בישראל ותחילתו, שהתרבות שלנו היא בנויה על היסוד הזה. היא בנויה עליו. כן, על ה... על ה... הויזואליה שרצה מהר מול העיניים, היא פשוט צדה את המבט, תופסת את המבט, זה לא מאפשרת לך להעמיק, לא נותנת לך להעמיק, גם אם תרצה לא תצליח. הנקודה הובנה, נעבור למרואיין הבא, רגע, עוד לא גמרתי להסביר, לא, לא, זה מאוחר מדי, אתה כבר, היית כבר דקה וחצי בשידור, תעבור הלאה. תרבות שלמה שבנויה על מקצבים מאוד מאוד מהירים, אימפולסיביים, זריזים כאלו, שבאופן מהותי לא נותנת לך אפשרות להעמיק, אלא היא בנויה על יסוד המידע, מי נראה טוב, מי נמצא בפרונט ליין, כאלה צעירים שנראים טוב, שיודעים להתנסח במהירות, בבוטות, בחדות ובקצרה, שזה פחות או יותר כל המכנים המשותפים לשטחיות. זה היה מהר, קצר, צעיר, זה שטחי. איתי, בנחת, עמוק, זקן, זקנה חוכמה, זה עמוק. אני לא יכול להעביר לכם משהו בדקה, אני צריך טיפה להסביר את עצמי, אין זמן, זה צריך להיות מהיר, זה היה, תכף פעם מגיעים הפרסומות. וככה מתנהגת תרבות שלמה. אנחנו גם חלק ממנה, אנחנו רוצים או לא רוצים, אנחנו יוצאים, מציעים את האף כאן מהמקום הקדש הזה, ואנחנו אופס, עטופים מסביב בכל מה שרץ. צריך להיזהר, זה מלחמה, ממש מלחמה. אז זה החלק המדמה. זה צריך לעשות בו שימוש, כן.
מבחינת הדיונות, גם דבר חיובי, הבנתי, אני לא יודע, קראתי לו שבוע שבר, יש בעיה גם לדמיין, נגיד יש לך תוכנית לעסק או משהו כזה, יש בעיה מבחינת לדמיין את כולו איך שאתה רואה אותו קורה ואת ההצלחה שלך בו? זה נכון לעשות דבר?
אתה מדבר, יש דעה כזאת, אומר אותה הבן איש חיים מביא את זה, שאדם, לא טוב שאדם יעשה עיון תפילה. עיון תפילה, מה?
מה הכוונה?
עיון תפילה זה... אני אספר לכם סיפור שהבן איש חיים מספר בעוד יוסף חי. הוא אומר, היה אדם אחד שהוא היה מוכר ביצים. כפרי אחד היה מוכר ביצים. מכיר את הסיפור הזה? אתה לא מכיר. הוא היה מוכר ביצים. היה הולך כל יום מהכפר לעיר, מוכר ביצים, היה הולך יחף, מרוויח, ממש מרוויח גרושי. יום אחד הוא אמר לעצמו, עד מתי אני ככה יעבוד קשה ואלך למכור ביצים וירוויח גרושים? הוא הולך ככה לעיר, היה לו סל גדול של ביצים על הראש, זה 1,000 ביצים. והוא הלך עם הסל, כמו שהולכים ככה, מכירים, הערבים הולכים ככה, הלך עם הסל, ותוך כדי הוא חושב, אומר, עד מתי? עד מתי אני אעבוד ככה קשה ולא ירוויח שום דבר? טוב. אז הוא אומר, הפעם אני אעשה משהו אחר, הפעם אני אגיע לעיר, ובמקום למכור את הביצים, אני אשים אותם באיזה מחסן, ואני אביא את הרנגולות שיתגרו עליהם, ויוולדו לי 1,000 אפרוחים. עכשיו, יש לי 1,000 אפרוחים, חלק אני אמכור, חלק אני אשאיר שעשו לי עוד ביצים, ואז את הביצים האלו, אני אמכור ויהיה לי כבשים, ואז אני אעשה חלב, וכבר אני ארוויח, וכבר יהיה לי חברה, חברת ביצים וחלב, כבר לא יספיק לי השוק בזה, אני כבר אקח את זה ללונדון, ואני כבר מייצא את זה, וכבר הקים חברת ייצור, וזה, ואז הוא אומר, ואז אני מקבל אות מהקהילה היהודית, שאני הסוחר הדגול והמעולל, כי יש לי כבר בכל העולם סניפים, ואז מגיע יום הולדת של המלך, ומזמינים את כל הסוחרים, את כל הנכבדי הקהילה לקבל את מהמלך, וגם אותי יזמינו סוף סוף. אז אני אגיע אל המלך, אני אגיע, איפה אני אעמוד? אני אעמוד ראשון, אני אעמוד אחרון, וככה מדמיין. אז הוא אומר, צריך להגיע אל המלך, אז צריך להשתחוות, להשתחוות למלך. אז איך אני אשתחוות, וככה צריך להשתחוות בצורה אצילית, וככה זה, ואז הוא מדמיין, אנחנו משתחווה, ואופס, טח. כל הסל נפל, אין ביצים, אין אפרוחים, אין כבשים, אין אנגליה, ואין שום דבר. יש לו 1,000 ביצים שבורות על הראש. אז אומר הבן איש חי, זה דוגמה שאם אדם, הוא רוצה שהקדוש ברוך הוא ישפיע עליו שפע, והוא מדמיין אותו, מדמיין אותו עד הסוף, זה עצמו גורם לשפע לברוח. אם אדם רוצה, יגיד הוא פותח עסק, והוא רוצה שהעסק יהיה טוב, אז ודאי אדם צריך שיהיה לו שהוא תכנון, הוא רוצה שזה ייראה, ויגיד הקדוש ברוך הוא, השם יתברך, אני פותח את העסק, שלח ברכה. אני לא יודע באיזה דרך תביא את הברכה, זה מה שאני רואה בעיני דמיוני, אבל אני לא סוגר, אני לא מדמיין, אני לא נועל לך, כי אם הקדוש ברוך הוא רוצה להביא לך ברכה ממקום אחר, עכשיו חסמת. אלא אם ייתן, השם יתברך ייתן, ואם לאו לאו, יבוא הנס מכל מקום. אבל הקדוש ברוך הוא ייתן לך שפע מכאן, שפע משם, בסדר, העיקר שתפתח את האפשרויות. לכן, מה שאמרת, זה לא טוב לאדם לעיין בתפילתו. כלומר, להגיע לכזאת רזולוציה שבה אומר לקדוש ברוך הוא, אני כבר סידרתי לך את האופן בדיוק איך שתביא לי את הפרנסה, אני מבקש את זה ביום שלישי בין 2-4, כי כדי גם, כי אני, כן, בדיוק, אז זה לא טוב. כן, בסדר? טוב, אז אנחנו כרגע, אז נמשיך בעניינינו בכוח המדמה, כוח מאוד מאוד מרכזי, מאוד משמעותי, יכול להרים אותנו למקומות מאוד מאוד גבוהים, אבל גם יכול להפיל אותנו. אנחנו נמצאים בתוך תרבות, שעסוקה בלהפיל אותנו, בלדמיין. מה יהיה, איך זה יראה. עכשיו, הדמיון הוא שטחי. כוח המדמיון הוא שטחי. במהות שלו הוא שטחי. כי הוא מדמיין סיטואציה, נגיד, אם אני עכשיו אדבר איתך, שיחה, אדבר איתכם איזושהי שיחה, נוכל תוך כדי השיחה להעלות התלבטויות, להעלות שיקולי דעת, להעלות מורכבויות. נוכל להיכנס לרובד עמוק. אבל אם אני מדמיין סיטואציה, בדרך כלל היא שטחית. קשה לי לראות, כמו אולי ההבדל בין סרט לבין ספר. בספר אתה יכול הסופר יכול להכניס אותך לתוך ההתלבטויות של הדמות, ומה היא חשבה, ואיך היא התלבטה, זה הרבה יותר עמוק. ובסרט אתה רואה בן אדם, אתה לא רואה, אין בועה מעליו שאומרת מה הוא חושב. אז ינסו לגבות את זה, אם זה מוזיקה כזאת נוגה, והוא יסתכל ככה על השמיים, אז תבין שהוא מתלבט, אבל זה הרבה פחות עמוק מאשר המילה הכתובה, ודאי המילה המדוברת. אז לכן הכוח המדם הוא כוח שיש בו גם ממד מאוד מאוד שטחי. מאוד שטחי במהות שלו, ממד לא מעמיק, ובכלל היהדות מאוד זהירה ממנו. לא תעשה לך פסל וכל תמונה. כן? לא ראיתם שום תמונה בהר סיני. אל תנסו להגשים את כל הידיעות המופשטות. אל תעשו פסל בכל תמונה. נכון, במשכן, בקודש הקודשים היו קרובים, אבל זה היה ציווי, זה היה מאוד מאוד זהיר, ובתוך המשכן עצמו, ובתוך קודש הקודשים, היה גם כמה וכמה ניסים, מקום ארון אינו מן המידה, כלומר, אל תחשוב שאתה יכול לתפוס פה איזה משהו ולהבין, הנה אתה מנסה למדוד ואתה לא מצליח, זה משהו שהוא מעל הטבע. אבל בכל מה שקשור אלינו, כוח הדמיון הוא כוח שצריך המון 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 עיבוי מסביב של כוח הדעת, כדי שנדמיין דברים טובים. מי שיש לו כוח הדעת מוגבר ובהרחבה, הוא יכול אחר כך לדמיין דברים מאוד מאוד חיוביים, לחלום דברים. זה אנשים גדולים. איך אנשים גדולים נהיו גדולים או עשו דברים גדולים? הם חלמו, אמרו, אני, יש לי חלום. כרגע אף אחד לא רואה כלום. הרצל. הרצל אומר, אני רוצה להקים מדינה ליהודים. הוא לא ככה. איזה מדינה? למי? איזה יהודים? אתה ועוד חבר שלך? הוא עומד על המרפסת בבאזל ואומר, בשוויץ שם, ואומר, בבאזל הקמתי את מדינת היהודים. כולה, הוא עשה איזה קונגרס, הגיעו כמה, חשוב מאוד, אבל הגיעו איזה כמה. מה? יש למשפט הזה המשך, דרך אגב. המשפט המלא הוא, זה, מתי היה הקונגרס בבאזל? אתם זוכרים את השנה? 1897. אז הוא אומר, בבאזל הקמתי את מדינת היהודים, בעוד 40 שנה, לכל היותר 50, יכירו בכך כולם. כן, 50 שנה, בום, קמה המדינה. אז 51. זה חלום. הוא עשה דרך. הוא גם בתוכו, בדון לבין עצמו, עבר כל מיני תהליכים, מכמעט התבוללות עד למקום שאליו הוא הגיע. ומתוך כל התהליכים האלה הוא גם דמיין. איך תראה מדינה? הוא גם כתב ספר כזה, רומן, אלטנוילנד, ארץ חדשה ישנה, שבה הוא מדמיין את מדינת היהודים. טוב, יש שם כמה דברים שלא היינו חותמים עליהם, אבל עצם האפשרות והחשיבה אותי לדמיין איך זה ייראה, זה היה חידוש עצום, אף אחד בכלל לא חשב על זה. כולם אמרו, כל היהודים היו עסוקים באותו זמן, באיך אנחנו גומרים את ה... איך אנחנו לא נתקלים עם הגוי הקרוב אלינו שלא ייתן לנו איזה מכה. ככה, צריך לארגן את חיי הקהילה בצורה סבירה. אף אחד לא חלם, לא דמיין על מדינה. הוא חלם. זה מישהו אחר, כן. בואו נקרא את זה עוד פעם. והחלק המדמה הוא הכוח אשר יזכור רישומי המוחשים אחר העלמם מקרבת החושים אשר השיגו. ראיתי משהו, אני רוצה להיזכר בו. עברתי איזושהי חווה, אני רוצה להיזכר בה. איזו מתנה אדירה הזאת. אני רוצה רגע את העיניים, והנה אני נזכר עוד פעם בחוויה המתוקה הזאת. שבוע שעבר ערכתי חופה לחבר קרוב, הייתה חוויה מאוד משמעותית, וככה, במשך השבוע, אני מדי פעם עוצר, נזכר בחתונה הזאת, איזה אווירה טובה הייתה, איזה שמחה, איזה... מתנה עצומה, שיש לנו את האפשרות, בעצם זאת אפשרות לנסוע בזמן. נכון, תמיד יש איזה חלום כזה, מתי נוכל לנסוע בזמן? ניסע למשה רבנו, ניסע לרמב״ם, נשאל אותם שאלות, בפיזיקה הגבוהה מדברים על אפשרות כזאת. אבל יש אפשרות לנסוע בזמן. כן. לא כדאי להתחכם על הבורא יתברך. אם הקדוש ברוך הוא לא נתן אופציה כזאת, כנראה שזה לא... ועל כל פנים, יש לנו אפשרות לנסוע בזמן. על זה כוח הדמיון. אדם יכול לדמיין מה היה. חזור חזרה על רשמים מן העבר. גם יכול לדמיין מה יהיה. מה הוא רוצה שיהיה. איזשהו מעין נסיעה על ציר הזמן. מאוד, מאוד מעניינת. אז זה מה שכאן אומר. החלק המדבר הוא הכוח אשר יזכור רישומי המוחשים אחר העלמה מקרבת החושים אשר יסיגום וירכיב קצתם אל קצתם ויפריד קצתם מקצתם. עכשיו, בגלל שזה כוח מאוד מאוד עיוור, כוח הדמיון, יש בו גם הרבה מאוד שטויות. המון. כן? הלכתי ביום, ראיתי אופנוע, נוסע, הוא שם צד לתשומת ליבי, ומיד אחר כך הגעתי לישיבה ולמדתי גמרא, פתאום בלילה אני חולם שאני יושב על אופנוע ולומד גמרא. ככה, התחברו לי, התחבר האופנוע שראיתי עם הגמרא, ויצא איזה מין מיקס כזה של חלום מוזר. כן. אז יש בזה גם הרבה סיגים בכוח הזה, הוא צריך זהירות. אבל ברמה התהורה שלו, ברמה המתקדמת, ברמה הכי הכי נקייה, זה הכוח שמשמש את מי? נביא. מה זה נביא? מה זה נבואה? נביא זה אדם מאוד מאוד צדיק, שכל כוחותיו שכליים והגופניים והנפשיים הם בשלמות, הם בשלמות, והוא עשיר וחכם וגיבור ובעל נוי וכו' וכו'. שהקדוש ברוך הוא לא אומר לו משהו, אלא מעביר אותו חוויה. הנביא הוא חי את נבואתו. הוא, בזמן שהקדוש ברוך הוא מנבא את הנביא, הנביא בעצם עובר חוויה שהיא כנראה הרבה הרבה יותר מעבר לחלום. דרך איזה כוח? דרך כוח, דרך הכוח הזה, דרך כוח המדמה. מה אתה רואה ירמיהו? ואומר, מקל שקד אני רואה. הוא אומר השם, היטבת לראות כי שוקד אני על דברי לעשותו. מה אתה רואה ירמיהו? ואומר, סיר נפוח אני רואה ופניו כלפי צפון. בדיוק, וכן
הזה.
שאלה טובה, זה לא אצל כל הנביאים, זה רק אצל משה, אצל כולם חוץ מאצל משה רבנו, אבל כשמגיעה המתקפה האלוקית הזאת, היא בעצם גדולה מכלל המידות של האדם. זה משהו שמבטל את האדם, אז לכן הכל מתפרק. אין כוח לעמוד בזה, האדם לא מצליח לעמוד, הנביא לא מצליח לעמוד, והוא נופל על הארץ. כן, נופל על הארץ. האור גדול מן הכלי. האור גדול מן הכלי. אז אחרי כן הוא מתאושש מנבואתו. משה רבנו היה פה אל פה הדבר בו. כן, פה אל פה הדבר בו. אז לכן זה מה שאומר כאן הרמב״ם, שיש גם כל מיני חיבורים שהם חצי מצחקים כאלו, ספינת ברזל רצה באוויר. זה בזמן הרמב״ם היה לא הגיוני.
היום שימושי.
היום שימושי, אבל גם היום אני לא בדיוק מבין איך הדבר הזה מחזיק מעמד בשמיים. לא, הבנתי, כוח העילוי והכנפיים והאוויר, הבנתי, בסדר, אבל זה כזה גדול וכבד.
ואיך
כן, איך הוא נשאר בשמיים? מי האמין שברזל יכול לצוף ולעוף? הברזל, אתה שם אותו במים, הוא שוקע. זורק אותו לארץ, למעלה, הוא נופל. והם ברזלים עפים בשמיים וצפים. כן. ואדם שראשו בשמיים ורגליו בארץ ובהמה באלף עיניים על דרך משל והרבה מאלו הנמנעות ירכיבם הכוח המדמה וימציאם הדמיון. ובכאן תראו מדברים הטעות המגונה הגדולה שרבנו עליהם פינת התעתם החלוקת המחויב והאפשר והנמנע שהם חשבו או הביאו בני אדם לחשוב כי כל מדומה אפשר. כן, טעות של שיקת פילוסופית ערבית שכל מה שאדם מדמיין זה גם דבר אפשרי. אומר הרמב״ם לא, לא כל מה שאתה מדמיין הוא אפשרי, כי חלק גדול מהדמיונות זה בעצם הרכבה של דבר על דבר. ערבים, פילוסופים ערבים, קאט ערבים, חכמי הדיבור, מתקלמימון.
ערבים הם פילוסופיה
בעולם. כן, כן. ולא ידעו שזה הכוח ירכיב עניינים שמציאותם נמנע כמו שזכר. אז לכן חלק גדול אני חושב מהעבודה של לימוד תורה זה תיקון הכוח הזה, תיקון כוח המדם, שכשנדמיין דברים הם יהיו מתוך העולם המדע העשיר והרחב שלמדנו שאנחנו חלק ממנו, ואז גם כוח הדמיון הולך לכיוון הזה. זה כוח שצריך שמירה מאוד מאוד זהירה, מאוד מאוד קפדנית, לא לתת לנחל לזרום אותה, לגרור אותנו לתוך כל העולם הדמיוני שמסביבנו, אלא לדעת שכוח הדמיון יכול להיות כוח אדיר ומצוין, בתנאי שקודמת לו דעת. כן. מה? כן, שהרמב"ם מדבר עליו בהמשך, כן.
בעצם הכוח המדמה זה בעצם הכוח שאיתו לומדים את החלק של הסתר של התורה, של הכוח שאולי כאחרי שאתה יכול לתאר את הכוח הזה.
רק אז אתה יכול בעצם להגיע?
את חלק הטוב, כיוון שמעולם לא למדתי את החלק הנסתר, אני לא יודע להגיד לך את זה לגמרי, אבל חלק הנסתר גם הוא חלק שצריך ללמוד אותו בשכל, אבל אתה צודק ששם יש מה שחזל אומרים, שאדם צריך לדעת לדמות צורה ליוצרה, לדמות מילתא למילתא, זה כבר לא מבנה לוגי ברור יחסית כמו בגמרא. שם אנחנו באזורים הנסתרים, זה כבר נהיה יותר עמום, צריך יותר אובנת הדליבה, הבנת הלב, יכולת לדמות דבר לתוך דבר, באמת יש שם, לכן באמת, מי שאין לו, מי שצינור המדמה שלו לא טהור לגמרי, יהיה לו קשה מאוד להגיע למקומות האלו של החוכמה הפנימית. כן.
אז
אתה
חוזר
בתשובה
דווקא, שעד בנקודה שבה בסוף שלו, על קרב גשם, הוא משתמש בכוח המדמה, כי הוא יכול תמיד לדברים שלא קשורים לקדושה איתה. ואיך הוא אותו אחד עכשיו בחזור שהוא יכול לדעת, שבאמת הכוח המדמה שנמצא בו, זה לא בדמיון מופרז מדי, או בדמיון שלילי, שפשוט הוא נמצא בצדיק, והוא כולה חודש יום השבת.
זאת עבודה, זאת עבודה. זאת שאלה מצוינת מה שהוא שואל, איך? איך אדם שחווה חוויות לא טובות בכוח המדמה, איך הוא יכול לתקן אותם? זאת עבודה, זה לא דבר קל. ריבוי תורה, ריבוי תורה וריבוי תפילה. כי תפילה גם היא פועלת על הכוח החלקים הרגשיים ועל החלקים של המדמה. ועם כל זה, לא תמיד זה קל. יש ספר מאוד טוב שנקרא, מזמן ראיתי אותו, נקרא לדעת בארץ דרכך. ספר שכתוב בהרבה אומץ לב, סוגיות שמתמודדים איתם בעלי תשובה. זה נכתב מיועד לציבור החרדי. לפחות הם כתבו את זה, בעלי תשובה מהכיוון, מהזרם החרדי. ומתארים שם בן אדם שהוא בעל תשובה, הוא כבר 20 שנה יושב לומד תורה וכולל, והוא איזה... ויום אחד עולה לאוטובוס, ויש שם איזה שיר לועזי מלפני 20 שנה כשהוא היה זה, והוא אומר לרב, שמע, אני אוהב את השיר הזה, מה אני אגיד לך? אחרי 20 שנה, השיר הזה, אני מגן אותו, מזמזם אותו, זה הפיל אותו לגמרי, איך? טוב, אז צריך לדעת שיש חלקים בנפש שהם לאט לאט יישארו מעודנים, ולא תמיד זה גם כזה איסור גדול לשמוע איזשהו משהו שנהנית ממנו בעבר, ואתה יכול גם ליהנות ממנו כאלה. אבל הסדר הוא שככל שאדם מתקן את קומת הדעת שלו, ככה גם הדמיון ילך למקומות יותר רצויים. וככל שקומת הדעת היא נעדרת, או שקומת הדעת היא חלשה, ככה הדמיון יכול להתפרע, ואדם יכול לדמיין כל מיני דמיונות חמורות.
איך אותו אחד יכול לדעת אצלו? עכשיו אין מישהו שיגיד לו, אתה חי בדמיונות. וגם אם יש מישהו כזה, הוא בעצמו לא מבין שאם מי שאמר לו את זה, מדבר עליו. איך אדם יכול לדעת על עצמו שהוא חי בדמיונות?
לא יודע להגיד לך. זה... צריך לדבר על זה, להתייעץ על זה עם רבו, עם חבר, לראות ככה, לבדוק את עצמו. זאת שאלה מאוד אישית, אין לי לתת לך בזה כלל, איך אדם יודע, נקודה מסוימת. העבודה היא ללכת, ללמוד תורה, לפתח, שבתוך קומת הדעת שלנו יהיה לנו הרבה מאוד רוחב ידיעה ורוחב יריעה ורוחב של, 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 של תחומים, של קדושה ושל טהרה, ואז מתוך זה כוח הדמיון גם מתפרץ. אני יכול להגיד לך שההבדל האיכותי הזה לפעמים עושה את הכל. כלומר, גם אדם, נגיד שלפני שהוא היה בעל תשובה, אז חי חיים מאוד מאוד מסוימים וחיי הוללות כאלה ואחרים, אבל ברגע הוא נכנס לתוך הקודש ולתוך התורה, זה איכות אחרת, זה חיים אחרים, זה בכלל לא בר השוואה, ואז גם יותר קל לכוח הדמיון לדמיין דברים אחרים טובים ורצויים. טוב, נעמוד כאן, זאת השם לערב, בפעם הבאה נדבר על החלק המתעורר, חזק וברוך.